בתוך תהליך ההתפתחות שלי, יצא שחוויתי במשך תקופה מאוד ארוכה תסכול על המצב העסקי, הכלכלי והתעסוקתי שלי, שהוביל אותי, חצי בעל כורחי יש לומר, לבחוש את הידיים שלי בעולם השיווק הידוע לשמצה. שיווק עד אותו רגע מבחינתי היה תחום כוחני, מלא בשקרים, עם הנחות מוגזמות רק ל-15 השניות הבאות, ואז בעזרת יהודה שלגר הנהדר שאני מארח היום, גיליתי שהוא רחוק מאוד ממה שחשבתי. גיליתי שכולנו עוסקים בו, באופן יומיומי, גם אם לא נרצה או אנחנו לא מודעים לזה, והכי חשוב למדתי שפשוט באתי עם סל מלא אמונות מגבילות ומצמצמות לתוך עולם של אינסוף אפשרויות. לימים הבנתי שהסל הזה פשוט עזר לי להימנע מלבצע פעולות במציאות ולהמשיך להישאר קטן. כל זה פשוט כי פחדתי, ולא האמנתי בעצמי ובמה שיש לי לתת לעולם. כשהפחד החל להשתחרר כתוצאה מתהליכי הצמיחה שעשיתי, פתאום גם שיווק הפך להיות כלי לגיטימי כדי לתת את המתנה שלי הלאה לסביבה. ולא רק זה, הוא גם הפך לכלי על מנת להתמודד עם הפחדים שלי, להכיר את עצמי לעומק, ולפתח תוך כדי עשייה את המצפן המוסרי והאתי שלי, בתוך עולם שהוא תכלס מלא בפיתויים וסכנות. היום אני מארח את יהודה שלגר, מנטור לשיווק ועסקים שמלווה אותי בחודשים האחרונים, לשיחה בדיוק על הדברים האלה. על האפשרות לשווק ולנהל עסק ממקום רוחני וממקום נקי. באותה נשימה, אני ממש נרגש לשתף אתכם שביום שישי האחרון התקיימה לראשונה הסדנה שפיתחתי. אני רוצה, אני רוצה. וקבוצה נדירה של 10 אנשים סופר אמיצים הגיעה כדי לעבור מסע עוצמתי של למידה ותרגול לגילוי הרצון שלהם ולשחרור כל מה שמגביל אותם בדרך. היה מדהים לראות את התהליך שאנשים עברו שם, באמת, ואני כל כך מוכיר תודה על האמון שהם בחרו בי, כדי להיות חלק מהמסע שלהם, ועל הבריאה שבחרה בי להיות שם עבורם. אז ב-29 לאפריל, יום שישי, יוצאת סדנה נוספת של אני רוצה, אני רוצה, להעביר, ולפני שיעלו כל הפרטים לרשת, אם אתם רוצים לשמוע ממני אישית ולהבטיח את המקום שלכם במסע המופלא הזה, כדאי ליצור איתי קשר כבר עכשיו דרך דפי הפייסבוק והאינסטגרם שלי, והלינקים בתחתית התיאור של הפרק לדפי הנחיתה והעמודים. כי באמת זו קבוצה קטנה של עד 10 אנשים, וזו האמת, זה לא רק איזה ניסיון להלחיץ ולהגיד שעוד רגע נגמר המקום. כי זה למשל שיווק שעובר לי חלק בגרון. אז תודה על ההזדמנות, ושתהיה לכם האזנה נעימה. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד פרק של מדברים חופשי. קודם כל אני רוצה להודות לכל מי שבוחר להאזין לנו לעוד פרק של מדברים חופשי. אני חושב שזה פרק שהחשיבות שלו היא מאוד גבוהה בעיניי ומאוד גדולה, כי הרבה אנשים מתמודדים עם השיחה על שיווק. אני הייתי רוצה לפתוח, היום אני מארח את יהודה שלגר, היי יהודה, מה קורה?
הלו.
מאוד מרגש לפגוש אותך, את חשוב להגיד שאתה מלווה אותי. אתה יודע שאני אומר שאתה מלווה אותי שיווקית ורוחנית? איך אתה מרגיש עם ההגדרה הזאת?
בסדר, מרגיש טוב.
שמח. אז חשוב להגיד שאתה מלווה אותי עסקית, שיווקית, רוחנית, תכף אולי נעשה סדר בכל הדבר הזה. מנטלית. בחודשים האחרונים. וזה קורה דרך הזום, אז עכשיו כשאני פוגש אותך פנים על פנים, זה דבר שהוא מרגש אותי. השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, זה מה האסוציאציה הראשונה שעולה לך, שאתה שומע את המילה שיווק?
שאני שומע שיווק?
כן.
האמת, מניפולציה.
וואלה.
כן.
תסביר.
זה הנושא הזה של המניפולציה של להשפיע על מישהו אחר. הרי מה זה שיווק? אתה רוצה בעצם לגרום כביכול למישהו אחר לעשות משהו שאתה רוצה. יש בזה המון קסם בדבר הזה, כי זה יושב על מקומות מאוד עמוקים. בתוכנו, כמו רצון לשליטה ורצון לקבל ערך, וכאילו כמו להרגיש שאנחנו פה, שאנחנו במרכז, זה נותן לנו להרגיש מיוחדים, וזה נותן לנו, כאילו זה נותן לנו הרבה מקום. אז האמת, מה שהביא אותי, כאילו מה שמשך אותי במקור להתעסק ולהימשך לשיווק, זה כל הנושא של איך אני עושה כל מיני דברים, איך אני משפיע לאנשים, איך אני גורם לאנשים לעשות, ובאמת במהלך הדרך השיווקית שלי והמחקר השיווקי שלי והלימוד השיווקי שלי, אז הרבה פעמים אני התפתיתי לכתוב את המילים בגוגל כמו שיווק, אני לא יודעת כבר איך בלק מרקטינג, לא, זה לא נקרא בלק מרקטינג, אני כבר לא זוכר את המושגים, אבל יש לזה מושגים, כאילו כמו, שזה כמעט על גבול, כאילו, על גבול הכישוף כמעט ממש, כאילו איך להשפיע על אנשים בצורה מאוד מאוד, אז יש בזה איזשהו משהו במקום הזה.
אבל, רגע, אני כבר עכשיו רוצה לעצור אותך, כי זה מקום מסוכן. נכון? נכון? אתה מבין את הכוונה שלי?
נכון.
אנחנו מדברים בסוף על להשפיע על אנשים, ונניח ויש לנו את היכולת להשפיע, אולי תכף ניגע באיך עושים את זה ומה זה אומר להשפיע על אנשים, אבל נניח ויש לנו את היכולת להשפיע על אנשים, בואנה, אנשים יכולים לעשות עם זה דברים, אתה יודע, לא עלינו.
נכון.
אני יכול להשפיע עליך לעשות דברים לא מוסריים, לא חוקיים, לטובתי האישית, ושאתה תשלם על זה איזשהו מחיר מאוד מאוד כבד, איך אתה יודע לשים את הגבול?
זה האתגר הכי גדול, זה האתגר גדול לעסקים ולשיווק. וזה לא מגיע למקומות האלה של המקומות הקיצוניים, כי אנחנו לא באמת, כאילו, יכול להיות שמצד אחד המקומות האלה מפתים אותנו, אבל לא בהכרח אנחנו באמת נתפתה ולהגיע למקומות הממש ממש רחוקים האלה בשיווק של המניפולציה האמיתית הזאת שעושים. אבל אם נסתכל על העולם, איך שאנחנו רואים את העולם ואיך אנחנו מושפעים, אז היום, לצערי הרב, והאמת שאנחנו כולנו, כל עסק מתמודד עם זה, וזה מלחמה אינסופית, כי אנחנו מתעסקים פה בהשפעה על אנשים. עכשיו, יש פה משהו שבעל עסק חייב להיות מאוד 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 אמיתי, הוא חייב להיות מאוד לעבוד על עצמו, כי יש פה המון המון ערכים שיכולים להתפקשש פה כשאנחנו באים לדבר על שיווק. וזה לא צריך להגיע כאילו לבלק מג'יק וכל מיני דברים כאלה, למניפולציות כאילו כמו, אלא הדברים מאוד פשוטים. אם אני מדבר עם לקוח בשיחת מחירה, מאיפה אני בא? האם אני רוצה שהוא יקנה מה שיש לי? או האם אני באמת רוצה בטובתו, העליונה ביותר, ואני באמת שם בשבילו? וזה האתגר הכי גדול של שיווק, של עסקים בכלל. היכולת לעשות את ההפרדה הזאת, כי וזה באמת מקום מאוד מאתגר. למה? כי מצד אחד, אני מאוד מאוד רוצה שיקנו ממני. יש לי רצון לקבל. אבל אני לא יכול לקבל, כאילו, מבחינת הבריאה, אני לא יכול לקבל את מה שאני רוצה לקבל, בגלל שאני רוצה לקבל. אני צריך לקבל את זה בכדרך אגב, מעצם זה שעזרתי לבן דם השני, אז אני אוכל לקבל, נגיד לי במקרה הזה, זה הכסף או הכרה או כל מה שזה לא יהיה. אז אני צריך לבוא עם מקום מאוד מאוד נקי לפגישת מחירה או לשיווק שלי. הרי מה הבעיה אם אני יכול עכשיו לכתוב מכתב שיווקי או כאילו קופי רייטינג או איזשהו דף מחירה, אני כביכול יכול להשתמש בכל מיני מניפולציות רגשיות ודברים שאני עושה. ואנחנו עושים, אנחנו כולנו, כאילו כל השיווק מבוסס על עיקרון של להפעיל אצל הזולת, כל מיני טריגרים רגשיים שבסופו של דבר יניע אותו לפעולה, כי איך בן אדם מונע לפעולה? בן אדם מונע לפעולה כתוצאה מאיזושהי תגובה רגשית שקורית אצלו.
אני חושב, טוב, קודם כל אתה אומר דברים מאוד חשובים ומאוד מעניינים, ואני רוצה רגע להדגיש משהו. כי אולי הדבר הראשון שבעל עסק, אתה יודע, אני מדבר מהכובע שלי, אבל אני מניח שהרבה מאזינים יכולים להתחבר לזה כבעלי עסקים. אנחנו רוצים להשפיע על אנשים. אתה יודע, צריך להגיד את זה. זה, אמרת את זה בהתחלה, כאילו אפשר היה לשכוח מזה. אנחנו פה כדי להשפיע על אנשים, בצורה כזו או אחרת, בין אם זה לתת להם איזשהו מוצר כזה או אחר, בין אם זה ללוות אותם באיזשהו תהליך, בין אם זה למכור להם טלפון או משהו כזה, אנחנו רוצים להשפיע עליהם. כדי שנוכל להשפיע עליהם, אנחנו צריכים להפעיל מניפולציות. המילה הזו כבר מייצרת איזשהו קיבוץ בגוף, מניפולציה, נכון? אבל כשאני זוכר לפני, משהו כמו איזה חצי שנה, עשיתי קורס, כתיבת סיפורים. ואני זוכר שהמורה, היא פשוט לא הפסיקה לתחול לנו במוח שאנחנו, התפקיד שלנו זה לעשות מניפולציות על הקורא. בין אם אני מסתיר ממנו מידע, אני לא מראה לו את הגיבור, אני יודע מה הגיבור הולך לעשות, אבל אני לא מראה את זה לקורא. אני בונה מתח, הכל כדי להפעיל אצלו איזשהו רגש, בסוף כדי להפעיל אצלו איזשהו רגש, כדי שהוא יעבור איזושהי חוויה. ואתה אומר, בצדק, שאנשים זזים מהכיסא שלהם כתגובה רגשית למשהו. זה לא, הם לא יזוזו אם לא תתעורר בהם איזושהי תגובה רגשית. וכדי לעורר תגובה רגשית צריך לעשות מניפולציה. בוא נדבר רגע על מניפולציות, על סוגים של מניפולציות.
לפני שאנחנו ניגע בסוגים של מניפולציות, אז בוא נעשה סדר בנושא הזה. אז יכול להיות שהמינה מניפולציה היא לא מילה שהיא כל כך נעימה לשמוע. אפשר להשתמש במילה אחרת. אבל אנחנו, בחיים שלנו אנחנו כל הזמן משתמשים היכולת שלנו להשפיע, גם כשאנחנו יוצאים לדייט. אז אני עכשיו הייתי בדייט, אז אני עכשיו גם, אני צריך כאילו לשחק, יש איזשהו משחק שאני
גם
צריך.
גם עכשיו, גם אני ואתה עכשיו, נכון? אנחנו מקליטים, אנחנו לא מדברים כמו שדיברנו כשהיינו בחצר וישבנו כזה וקשקשנו. אנחנו מדברים עכשיו, אנחנו עושים קצת מניפולציה על מי ששומע אותנו.
נכון.
נכון שזה יראה רציני, נכון, אנחנו יודעים מה אנחנו
נכון,
אומרים.
נכון, נכון, בדיוק, נכון.
אוקיי, תמשיך.
אז מצד אחד צריך לתת לזה את המקום ולהבין א', שזה קיים וזה חלק מהחיים וזה בסדר. האתגר שלנו כבני אדם וכאנשי עסקים או כאנשי שיווק, זה לקחת אחריות על עצמנו לפעול ממקום כמה שיותר נקי. וזה ההבדל בעצם, מאיפה אני בא. עכשיו, גם אם אני לא בא ממקום הכי נקי, עצם העובדה שאני לוקח על עצמי מחויבות אמיתית, פנימית, אישית, לבוא עם מקום נקי, אז זה כבר התחלה מאוד מאוד ענקית ועצומה, אפילו אם אני עדיין לא במקום הנקי, אז זאת אומרת, שאם אני עכשיו משכנע לקוח בטלפון לקנות את המוצר שלי, אני צריך לצאת מנקודת הנחה, מכוונה שמה שאני עושה, אני עושה את זה לא בגלל שאני רוצה שהוא יקנה ממני, כדי שאני ארוויח יותר כסף ואלי יותר טוב ונעים, אלא כי אני רוצה באמת בטובתו, כי אני באמת מאמין שמה שיש לי זה הכי נכון עבורו ויהיה לו טוב.
אז זה נקודה חשובה. יכול להיות שבסוף אנחנו מלבישים על השיווק כל מיני... אני אקרא לזה סטיגמות מסוימות, סביב המילה שיווק, סביב המילה מניפולציה, נמנעים מכל העולם הזה של מחירה ושל שכנוע, כי בסוף בסוף יש בתוכנו חלק שלא מאמין במה שהוא עושה. מה אתה חושב על זה?
יש בתוכנו חלק שלא מאמין במה שהוא עושה. שלא
מספיק טוב.
שלא מספיק טוב.
אם הייתי בטוח שזה מספיק טוב, והייתי יודע, יהודה, שאם אתה תבוא אליי לסדנה שלי, אפרופו סדנה, תכף נדבר על כל התהליך שאני עושה עם השיווק של הסדנה, אלוהים ישמור. אבל אם אני הייתי בטוח במיליון אחוז, שאם אתה בא אליי, זה יועיל לך, הייתי מוכן לעשות דברים הרבה יותר קיצוניים ממה שאני עושה היום. שוב, כמו שאתה אומר, בטענה שזה לטובתך האישית. כן, אז אני אזיז אותך, כן, אז אני ארשום פה איזה משפט שהוא, לא יודע, הוא פישי קצת, אני לא יודע איך לקרוא לזה. אבל הכל בשביל שאתה בסוף תקום מהכיסא ותבוא, כי אני מאמין ב-100%. אז אולי בכלל השיחה היא לא על שיווק, השיחה היא... כמה בעל העסק מאמין במוצר שלו. אולי אפילו לפני עם איזה סל ערכים הוא יוצא החוצה ומוכר אותו.
נכון, נכון. זה חלק מעניין.
וכשאתה מלווה היום אנשים, אתה מרגיש, כאילו, מה המגבלה הכי גדולה של אנשים בסוף היום בעולם השיווק?
המגבלה הכי גדולה של אנשים זה, אחד, הספק העצמי. אנשים יש להם ספק עצמי, לא משנה באיזה מקום הם נמצאים, הספק העצמי, זה יצליח, זה לא יצליח, יאהבו את זה, לא יאהבו את זה. הספק הזה שמלווה אותנו כל חיים, הוא נמצא גם שם בשיווק. זאת אומרת, הספק הזה הוא נמצא ומלווה אותנו, והוא יהיה איתנו תמיד, עד לזמן מסוים שבו ייעלם, אבל כל עוד הוא איתנו, הוא יהיה איתנו תמיד בכל יום. גם אם אנחנו אנשים מאוד 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 מצליחים, ועשינו דברים ויש לנו רפרטואר של הצלחות בכל תחום בחיים שלנו, הספק הזה תמיד ימצא את הדרך שלו, יזדחל לתוכנו פנימה, ואנחנו רואים את זה אפילו עם זמרים מאוד מאוד מצליחים, מוזיקאים, אנשים שמופיעים, שעשו, שהם בסופו של דבר, הם נופלים דווקא בגלל הספק. הם הולכים אחר כך לסמים, והם אחר כך פשוט נופלים ומתרסקים ונעלמים. אלה שלא מצליחים להתגבר על הספק הזה, הם אחר כך, לא משנה מי, בגלל זה, אז בהתייחס למה שאתה אומר, אז... אם אני מזהה דבר ראשון את האויב הכי גדול שלי, שזה הספק במה שיש לי להציע לאחרים, כי זה הכי מושלם בשבילי כרגע, זה כנראה הכי נכון. אז אם אני לא לוקח את המלחמה שלי לשם, אז יכול להיות שאיפשהו אני כמו מפסיד בקרב, כי אני לא משחק את הקרב הנכון, אני לא נלחם את הקרב הנכון. זאת אומרת, אם יש לי ספק במוצר שלי, נכון, הוא לא מושלם, ונכון, הוא התחלתי, ונכון, רק, אבל הוא מושלם, והוא יהיה מושלם למי שיגיע, הוא יהיה הכי טוב בשבילו והכי מושלם בשבילו, גם אם המוצר עצמו לא מושלם. עצם זה שבן אדם ידבר איתך ויקבל תובנה אחת, השראה קטנה, זה כבר עשה, הוא כבר יצא מורווח, הוא כבר יצא עם איזושהי דלתה לעומת איפה שהוא היה. אז זה הכל איפה שאנחנו תופסים, איך אנחנו תופסים את עצמנו, ופה יש עבודה לעשות.
אם אני מבין אותך נכון, אתה אומר... בעל עסק שלא בעבודה מול הספק הזה, מול הפחד הזה, מול, לא יודע, הפחד להיקשל והפחד מתחייה וכל הדברים האלה, אם הוא לא בעבודה מול זה, יכול להיות שהוא יצא גם לא נקי מול הלקוח שלו?
כן, כי מה קורה? כי אם יש לו ספק על המוצר שלו, והוא לא בטוח במוצר שלו, שהמוצר שלו הכי טוב. מה הוא ינסה?
את הביטחון הזה מבחוץ. הוא צריך להביא עוד מחירות, כל הזמן למכור.
הוא ינסה למכור, והוא גם ינסה לעגל פינות בדף המחירה, והוא ינסה, איך אומרים, זה נקרא גניבת דעת, הוא ינסה למכור שם דברים שלא באמת קיימים, או ערכים שלא באמת קיימים שם, והכל מתחיל כזה להתגלגל, ובמרכאות להיות פחות ופחות נקי. אבל זה, וזה מחזיר אותנו לנקודת, אם בן אדם לוקח על עצמו התחייבות לפעול ממקום שהוא באמת נקי, אז כל הזמן יש לו מין שמירה מיוחדת כזאת, שהוא אומר, רגע, זה לא... זאת אומרת, אז דבר ראשון, בן אדם כשהוא בא לשווק, הוא צריך לשים מנגד עיניו את, את הערך העליון שלו, ולהבין את הנקודה הזאת, שהוא לא יוכל אף פעם להרוויח כסף נקי מזה, שהוא, או שיגנוב דעת של הלקוחות, או שהוא יגל פינה, או שהוא, לפחות שיכניס את עצמו למסגרת של עבודה, של נקיות, שיוכל באמת לפעול במקום אמיתי. למשל, הזמנו כמה אנשי מקצוע לעשות אצלנו בבית איזושהי עבודת אלומיניום, ווואלה, אי אפשר למצוא היום. איש אלומיניום, שהוא, שאתה יודע שהוא יעשה לך עבודה טובה, שאתה יודע שאם אחר כך נזילה תקשר אליו, הוא יבוא, ולא יגיד לך אני בא ואין מחר, וזה סופר, זה, מבחינתי זה משהו שלא קיים, זה משהו שאין עליו, כאילו כמו, אי אפשר למצוא אנשים כאלה היום, ש, ואני חושב שה... השיווק הנכון, השיווק האמיתי, זה שיווק שכמה שיותר בעל העסק יעבוד על עצמו, לנקות עצמו מהמקום הזה, של ה... שאנחנו מכניסים את האנוכיות שלנו, וזה מאוד קשה, זה אתגר מאוד 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 גדול. שעסק מרוויח כסף, זה לא רק כמה כסף הוא ירוויח, יש גם משמעות לאיכות הכסף שבן אדם מרוויח. ככל שהכסף שהוא ירוויח יהיה כסף יותר נקי, ובא ממקום יותר אמיתי, יותר נקי, שהביא יותר ערך אמיתי, לאנשים, ככה הכסף זה יהיה לו ערך הרבה יותר גדול. זאת אומרת, לא כל שקל הוא שווה שקל. Mm. אז זה גם משהו שצריך לדעת.
מעניין. אתה יודע, אני חושב שלאט לאט אנשים, המאזינים יכולים להתחיל להבין למה אני קורא לך גם יועץ רוחני. כי אתה מאוד תומך בי בכל המגבלות שאני חווה ביציאה שלי החוצה. ובקודם אמרת, המוצר לא שלם, המוצר לא מושלם, אבל הבן אדם שמגיע לקבל אותו ממך, אתה צריך לצאת מנקודת הנחה שהוא יקבל, זה הדבר הנכון, אוקיי? אל תתווכח עם הבריאה. אם יצאת משהו, מישהו בא לקנות אותו, אז הוא בא לקנות אותו, הוא בא לקבל את זה, גם אם זה משהו שלא חשבת שהוא מספיק טוב, או בדיוק הדבר שהוא הולך לקבל. אני רוצה לשאול אותך, יש אנשים שאתה פוגש אותם, ואתה אומר להם, זה לא מוכן עדיין לצאת החוצה ולפגוש קהל, או שאתה אומר כל דבר, מבחינתי כל אחד שמגיע אליי, מבחינתי הוא מוכן לצאת החוצה ולפגוש קהל. מבין את השאלה שלי?
תראה, בוא נגיד ככה, מי שלא מוכן לפגוש קהל, הוא לא יצא לא לפגוש
אליך,
קהל.
הוא לא יגיע אליך גם.
לא, הוא לא יצא לפגוש קהל. הוא לא יצא לפגוש קהל. זאת אומרת, לא יכול להיות שבן אדם יעשה משהו, שהוא לא מוכן אליו, שזה לא חלק מה... זאת אומרת, אם בן אדם יוצא לפגוש קהל, כנראה שהוא יכול לפגוש קהל. יכול להיות שזה לא יהיה לו נעים.
אם בן אדם יוצא או ירצה?
אם בן אדם יוצא, אז בוודאות. אוקיי. זה מה שהוא צריך לעשות. עכשיו,
אבל אם הוא פונה אליך, הוא אומר לך, יהודה, שמע,
כן.
בוא נדבר עלינו. איך פניתי אליך הרי? עשית איזה הרצאת זום חינמית כזאת ביוטיוב לאיזה קבוצה שאני חלק ממנה. אשתי שלחה לי, אמרה לי, תראה. אמרתי לה, עזבי אותי, נו, מה כל הדברים האלה מציעים לי עכשיו עוד פעם? שיווק, שיווק. היום כל מודעה שנייה שלי בפייסבוק, שיווק. בוא תגיע ל-100,000, בוא תגיע, איך תראה 50,000, איך בונים קורסים, איך בונים סדנאות. אבל היה שם איזה משפט שרשמת, זה לא הופך אתכם ליותר רוחניים אם אתם לא מתבחבשים בעולם החומר. משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק את הניסוח, אתה מבין למה אני מתכוון? אמרת כזה, כן. אתם מתרצים תירוצים רוחניים לאי העשייה שלכם ואי המפגש שלכם עם המציאות, עם הקהל. ואני אמרתי, אופה, הוא נגע לי באיזה נקודה. אוקיי, אני אלך להקשיב לו. ו... מה רציתי לשאול בך? אני אפילו לא זוכר.
אני אענה לך, אבל על משהו על מה שסיפרת לגבי ה... איך באמת הכרנו, אז באותו פוסט שפרסמתי, אני חושב שהיו לי משהו כמו 600 תגובות.
כן.
עכשיו, השם שלך עלה, עכשיו, אני פשוט טרחתי ועניתי לכל אחד באופן אישי. כן. עד שפייסבוק חסם אותי, עניתי לכל אחד באופן אישי.
מה זה חסם אותי? למה חסם אותך?
יש איזושהי מגבלה שאתה לא יכול לשלוח יותר אוקיי. הודעות, כאילו כמו, ואתה צריך חכות, כאילו כמו שלחתי, כאילו כל אחד צריך לשלוח להודעה, הודעה, 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 וספור שמר אחרי הודעה, מאחרי 200-300 הודעות, אז כאילו פייסבוק אמר, אתה לא יכול היום לחיות, תבוא מחר. עכשיו, ראיתי את ההודעה שלך.
אתה זוכר את ההודעה שלי מתוך ה-600?
אני זוכר אותך, ואמרתי, לזה אני לא פונה.
תפתיחה הודעה ארוכה.
לא, אמרתי, לזה אני לא פונה. אני לא יכול לצחוק כי תפוס לי הגב. כאילו, בכל האנשים...
למה? תסביר לי.
אמרתי, הנה הוא הנחש הזה, אני לא... הזכרת לי, אני חשבתי שהיה לי בעבר איזה לקוח נודניק, שאמרתי כאילו כמו, הרגעתי שהוא כאילו רדף אחרי או משהו, חשבתי שזה אתה, כי יש לו שם דומה.
חשבתי שזה סיפור יותר
מעניין. לא, אבל למה הסיפור זה מעניין?
אוקיי.
כי עלית, כאילו, כי בכל זאת איפשהו כאילו כמו, עלית כאילו כמו בתוך הסרט שלי בכל אופן, עלית לי מכל, אתה מבין? מכל המציאות, זה סיפור עליי, פחות עליך, כן?
מעניין.
אז כאילו איפשהו דווקא כאילו כמו זה מעניין, איך שאתה מסתכל על הדברים, בריאה לאחור, אתה אומר, הבן אדם הזה דווקא, הבן אדם שאני עובד איתו עכשיו, הוא קפץ לי מבין כל האנשים, לא משנה הסיבה, אבל דווקא הוא קפץ לי.
שדרך אגב, אתה אמרת לי, אני לא פנוי, אני שלחתי לך הודעה לדעתי 80 עמודים, אני ככה ותתתתתה כמו שאני אוהב לחפור.
כן.
ואז שלחתי לי, שמע, גיבו לי איזה 9,000 אנשים, אין לי זמן לפנות לכולם, אני מצטער, משהו כזה.
כן, כן.
חוויתי דחייה, ולא ויתרתי. אני אפילו לא זוכר למה שלחתי לך הודעה עוד פעם, אמרתי לך, הבנתי מה קורה. אמרתי לך, אני רוצה לבדוק את האפשרות של ליווי בתשלום.
כן.
אז ראית פה כיוון.
כן.
אמרת, טוב, יאללה, בוא נבדוק.
אז בדיוק, אז התעורר הרצון לקבל שלי.
כן. ואז עשינו שיחה.
כן.
והסברתי לך את המצב, אפילו אני לא בטוח שידעתי להסביר לך עד הסוף מה המצב. אתה אמרת לי, צריך להפוך את העיסוק לעסק.
כן.
יש הבדל מאוד גדול, והרבה מאוד עצמאים נמצאים במקום הזה של העיסוק. כאילו, אתה יודע, לא מתמסרים עד הסוף לתוך המקום הזה. נכון?
נכון. זה הבדל. צריך לקחת את
עצמך. מה ההבדל בין עיסוק לעסק?
ההבדל הוא עול. לקח על עצמך את העול הזה. עיסוק זה משהו שאין לו התחייבות. זה משהו שאני עושה מתי שאני רוצה, מתי שבא לי, זה תחביב, זה... עסק זה משהו שיש עליו עול. יש לי מחויבות, יש לי אחריות, יש לי מחויבות לעצמי, למשפחה שלי. לסביבה שלי, ללקוחות שלי, וזה אומר גם מחויבות פנימית לעשות דברים ולעבוד בשעות שלא נוח לי, לעשות דברים שלא נוח לי, להוציא כספים שאני לא צריך, או שלא בא לי להוציא, או להיכנס לקחת סיכונים. זה סרט אחר לגמרי.
אתה יודע, זה לוקח אותי לשיחה למה אנחנו עושים פה בכלל. נכון? רוב האנשים, אני מניח, לא יודע, אני פעם, לא הייתי מתחבר לשיחה של מה עול עכשיו, מה מחויבות, מה אחריות. אני באתי פה, אתה יודע, לבלות, ליהנות, לשתות, לא יודע, לרקוד. לא באתי לעבוד. אבל בסוף, אתה יודע, לאט לאט, כשאני פוגש עוד אנשים ועוד מורים ועובר את התהליכים שלי הפנימיים, אני מבין שיש לי עבודה לעשות. תשמע, באתי פה לעשות איזושהי עבודה, נכון? אני כאילו חייב להיות מחויב לעבודה הזאת. תראה את זה בתור עסק, תראה את זה, לא יודע, בתור, כאילו, תעשה את זה דרך התחביבים שלך, אבל בסוף באנו לפה כבני אדם, לעשות איזושהי עבודה. שבעיניי היא עבודה של שחרור של פחדים. אני חייב להגיד לך שהעבודה השיווקית שאני עושה לאחרונה היא בגדול בשביל זה. לא כי אני בהכרח מתחבר בכל חלק בגוף שלי לכל דבר שאתה אומר לי לעשות, אלא כי אני מבין שהבחירה שלי לא לעשות את זה עד היום הייתה כי פחדתי. לא כי באמת לא התחברתי לזה עד הסוף. נכון, יש דברים שאני לא מתחבר אליהם. תכף נדבר על זה. אבל בסוף ראיתי שהבחירה היא לא בחירה מודעת. היא בחירה מתוך פחד.
יש כאלה שלא עושים בכלל שיווק. אני במשך הרבה מאוד שנים לא עשיתי בכלל שיווק. פשוט הגיעו לי לקוחות כל הזמן, כל הזמן.
הכי כיף, טען, זה החלום שלי.
כל הזמן, זה חלום של כולנו. לשבת, הרי מה אנחנו רוצים? לשבת, והלקוחות יבואו ויזרימו אלינו, אוקיי?
כן.
נכון? עכשיו, זה לא שיש דרך אחת לעשות, ועכשיו, קודם כשדיברנו, אז אמרתי לך, אולי לא סיפרתי לך, אבל היה איזשהו קטע בתחילת העסק שלי, שכל הזמן זרמו לי לקוחות, אוקיי? מאיפה זה הגיע? מאיפה זה הגיע שכל הזמן זרמו לי לקוחות, לא עשיתי בכלל שיווק. כלום, לא עשיתי, פשוט זרמו לי כל הזמן. ואני זוכר, אני פגשתי איזה מישהו, היה לי איזה לקוח מהתעשייה, משהו מהטלוויזיה, ועשיתי לו איזושהי עבודה, ממש, ממש, משהו בלחץ, והוא יצא סופר מרוצה, והבן אדם הזה במשך שנה שלמה, לא הפסיק לשלוח לי עשרות של לקוחות כל הזמן. ולא עשיתי כלום. אבל... זה, השיחה הזאת היא שיחה מאוד עמוקה. כי למה? כי מצד אחד, אתה אומר, רגע, יש טבע או אין טבע? כאילו כמו, האם הדברים עובדים בצורה מדעית או לא עובדים בצורה מדעית? עכשיו, אם אנחנו נסתכל על החיים שלנו, אנחנו נראה שיש דואליות. מצד אחד, אנחנו רואים שכביכול יש משהו שנקרא מדע, דברים עובדים בצורה מדעית, בצורה שיטתית, בשיטה מסוימת, בדרך מסוימת. מצד שני, אנחנו רואים שהמציאות הרבה פעמים סותרת את המדע. זאת אומרת, שהשיטה פתאום לא עובדת. או לי זה עבד, פתאום לא עובד. אם זה היה כזאת שיטה טובה, למה אני צריך לעשות משהו חדש? למה זה לא עובד? אז יש דואליות במציאות, שמצד אחד יש טבע, מצד שני אין טבע, כאילו כמו יש איזשהו זה, וזה נכון בכל תחומי המחקר והחיים והטבע והדיסציפלינות וכל זה, נכון גם לשיווק. מצד אחד שיווק זה דבר מדעי או לא מדעי? זה מה שאתה שואל אותי, לא? זאת אומרת, יהודה, תגיד, שיווק זה מדעי?
כן.
כן ולא? כאילו, אם זה מדעי, זאת אומרת שכל פעולה שאני אעשה, היא תניב איזושהי תוצאה ידועה וידועה מראש, אבל זה לא עובד ככה. כי יש המון המון פרמטרים בכל העניין הזה, והאמת היא שזה לא רק זה, זה לא רק זה. אני אתן לך דוגמה. למשל, אם אני מוציא פוסט, למשל, אני אף פעם לא יוציא פוסט ככה כלאחר יד, אני אחכה לרגע של השראה, רגע שאני מרגיש ככה שזה הזמן, שאני מלא, שאני באמת בא ממקום שהוא השראתי, שהוא מקום שאני רוצה לעשות טוב, ואז אני
כותב. אבל אתה אומר לי כל יום לפרסם שתי פוסטים בשביל הסדנה הזאת, נראה לך שיש לי פעמיים ביום רגע של השראה מיוחדת של יצירה, ואז אני יוציא משהו, אני צריך להכריח את עצמי להוציא משהו, אתה מבין מה אני אומר?
כן.
זה סותר קצת.
לא, זה לא סותר, למה? עכשיו, א', יכול להיות שאמרתי לך משהו שהוא לא מתאים לך, ושתיים, עצם המאמץ שאתה יושב ואתה עושה את החלק שלך, וזה משהו שדיברנו עליו, אני חושב, לא מעט, שיש לנו את המשחק הזה עם המציאות, ומצד אחד, יש לנו את המקום הזה שבו אנחנו מחויבים לתת את, כאילו, את החלק שלנו, והמציאות צריכה לתת את החלק שלה. עכשיו, אם אנחנו לפני, בוא נגיד אתה לפני הסדנה, ואתה רוצה להפיץ אותה ולשווק אותה, אז אתה נותן אקסטרה מאמץ. עכשיו, המקום הזה שאתה עושה את ההשתדלות שלך, ואת המאמץ שלך, שזה, הדבר הזה לא ילך לי איבוד. זאת אומרת, לא להסתכל רק על הנקודה עכשיו, על הנקודה הספציפית הזאת, מה יצא לי עכשיו, אם אני עכשיו אשחרר את הפוסט, אני אכתוב את הפוסט עכשיו, מה יצא לי עכשיו? כתבתי פוסט, אני רוצה תוצאה מיידית. אבל עצם זה שאני רותם אותך עכשיו לעשייה אינטנסיבית, מתוך מקום שאתה מביא את עצמך לאינטנסיביות, שהאינטנסיביות היא מביאה את הבן אדם למקום של רצון, והשתוקקות, ופעילות מאשר מקום של בן אדם כזה יושב, וכותב איזשהו משהו פעם ב, ונמצא בזה. אבל המקום הזה של האינטנסיביות, אני חושב שזה המקום שרציתי להביא אותך. הרי יכול להיות שתעשה פוסט אחד, ותמלא את הסדנה, ויכול להיות שתעשה 20 פוסטים ולא תמלא. יכול להיות.
כן.
אבל איפה נעלמה האנרגיה הזאת שהשקעת, ויצאת מעצמך, ואמרת, אני במקום, לא יודע מה, לעשות דברים אחרים, אני אעשה את המאמץ. אלא, איפה האנרגיה הזאת הלכה?
אתה שואל?
כן.
לאן היא הלכה, או מה זה איפה?
איפה היא? השקעת משהו.
אני קודם רוצה להגיד שגם היום אני נהנה מפירות של דברים שעשיתי לפני שנה, שפתאום כן. הגיע איזה מישהו, אז אני מאוד מתחבר לעניין הזה שאנרגיה לא הולכת לאיבוד, והכל חי וקיים, ואתה תמשיך את ההשתדלות שלך, לזה אני מאוד מאוד מתחבר. אני חושב שיש משהו בי, שנמנע מי, שאני חוזר רגע לנקודה של, אני עדיין לא מכיר את המוצר מספיק טוב. אני ממש קשה לי לעמוד מאחוריו, וזה כואב לי, אני חייב להגיד לך ברמה האישית, כואב לי, אני מרגיש שאני מוציא ילד החוצה, הילד שלי, אני לא מכיר אותו, ואני לא מגן עליו. אני כאילו לא עומד מאחוריו, אומר, זה הילד, הוא טוב כמו שהוא, בסדר, אז יש לו פה, זה, ויש לו שמה, לא יודע, הוא לא הולך כזה מושלם, והוא לא עדיין רץ בגיל, מה זה משנה, זה הילד, וצריך לעמוד מאחוריו, ואני מרגיש, שהרבה פעמים אני לא עומד מאחורי הילד המקצועי שלי, ו... עכשיו, אני מניח שזה גם בא מתוך הניסיון, נכון? אני אעשה את הסדנה הזאת, ואז אני יכיר אותה טיפה יותר טוב, אז אני, יהיה לי יותר קל לעמוד מאחוריה, וזה כמו מין ביצה ותרנגולת כזה. נכון. ככל שאני אעשה את זה יותר, ככה יהיה לי יותר קל לדבר עליה, ככל שאני אדבר עליה, ככה יהיה לי יותר קל לעשות אותה. ואני חושב שיש משהו גם בהשתדלות הזאת, לא רק ברמת האנרגיה, אלא ברמת ה... אני ואנשים מאמינים שיש פה משהו רציני. אני יכול לזרוק את זה פעם אחת ולהגיד, אני עושה סדנה, ולטובתי, אני אומר פה בגלוי, טוב שלא מילאתי את הסדנה הזו בפעם הראשונה. כי אני באמת צריך לעבור דרך הדבר הזה. וזה מה שאמרתי לך, יש לי עבודה לעשות. אני משתמש בשיווק ככלי להתפתחות אישית. באמת. אני אומר את זה גם, אני מזמין אנשים לא יודע, מתעסקים בזה, הם עצמאים, עסק של אדם בודד, להשתמש בשיווק ככלי להכיר את עצמנו יותר לעומק. אתה יודע, פרסמתי לפני כמה ימים דיברת איתי, אמרת לי, תשמע, ליד, אתה חייב להיות יותר מניאק. אתה זוכר את זה?
כן.
ואמרתי לך, מה, יהודה, אבל אני לא יכול להיות יותר מניאק. ואמרת לי, שמע, אני לא ביקשתי ממך להיות משהו שאתה לא. עזוב, אני ואתה יודעים שיש בך עוד צדדים שאתה לא מוציא עדיין החוצה. אני מבקש ממך להוציא לאור את הצד ה... מה זה מניאק? מניאק זה מילה שהיא... בוא נזיז אותה רגע. אתה ביקש למני להיות יותר מנהיג. אתה רוצה להוביל אנשים לאיזשהו מקום מסוים, תוציא צדדים של מנהיגות, כי יש בך משהו מתנצל, משהו מתחנף לפעמים, משהו שהוא כאילו נרפה ביחס לאנשים שאתה רוצה להוביל אותם, ואנשים לא ילכו אחריך לקרב, הם יקראו אותך, הם יקראו פוסט, אבל הם לא ילכו אחריך לאיזושהי סדנה וכזה. ופרסמתי את השאלה הזאת באינסטגרם, ושאלתי אנשים, מה אתם חושבים שכדי להוביל אנשים צריך להיות מניאק או צריך להיות נחמד? והיית צריך לראות את זה, התגובות התחלקו ממש חצי חצי.
וואלה.
זה היה מאוד מעניין לראות. מעניין. וחלק מהאנשים שלחו לי הודעה, ואמרו לי, אני לא מאמין שאנשים חושבים שצריך להיות מניה כדי להצליח בחיים האלה, זה רק מראה לאן הגענו. וחלק מהאנשים כתבו לי, שמע, הגיע הזמן שבאמת כבר תתחיל להתאפס על עצמך, כי יש משהו חנפני באופן שבו אתה יוצא לעולם. אבל מה אני אומר פה בעצם? אנשים יזמו מולי משהו, כי תכלס הופעתי קצת יותר מניאק, כי שאלתי כן. שאלה שהיא לא כזו פופולרית.
לא קונבנציונלית כזו, כן. כן. כן.
וזה משהו שאני לוקח לגמרי מתוך התהליך איתך.
כן.
אז זה... כל ההקשר של ההתפתחות האישית דרך השיווק, אני ממש משתמש
אבל
בזה.
אבל תקשיב, אתה לא פה מגלה איזשהו אמריקה או משהו, כי כל החיים שלנו...
אתה עשה אותי, מה אכפת לך שאני...
כי... לא, בסדר, אבל כי... בוא, בינינו, כל מה שאנחנו עושים בחיים הוא במטרה
כן.
של זה. אז אם זה השיווק, אם זה היחסים שלי עם הילדים, או עם אשתי, או עם הבן אדם במקולת שעכשיו... איזה, או שאני יולד, הולך הבוקר לבית כנסת, ואני, וכולם עם מסכות, ואני בלי מסכה, ואני עכשיו צריך להתמודד עם זה רגע, מה, אני כן אשים מסכה, לא אשים מסכה, למה אני צריך לשים, האם כן. אני, וזה כל רגע אנחנו בעצם בונים את עצמנו מבפנים, בכל, נכון שבשיווק, זה מקום שהוא מאוד מאוד, זה מעבדה מאוד מאוד עוצמתית, כי היא מביאה בבת אחת המון המון נקודות בתוכנו, שאנחנו צריכים לתת להן מענה, וזה מקום מאתגר בקטע הזה, אתה צודק. בהיבט הזה, זה מאוד מאוד מאתגר.
יופי, אני אשאל את זה הכי ישיר שיש. אולי די כבר עם ה-17,000 ולשים פס אדום על ה-17,000 ולהגיד רק היום ב-29. אולי מספיק עם המליפול, אולי כאילו מתי העולם הזה כבר מתחיל להתקדם, זה כבר לא מגניב.
זה לא כזה, אפשר, תראה, בוא נגיד ככה, אם זה עובד, אז למה לא? אוקיי, אם זה לא העיקר. זהו,
אבל זה גם שאלה של איזה קהל כן. אני מושך בסופו של דבר, נכון?
נכון.
אתה גם תמיד אומר לי, אתה כן. רוצה למשוך את הקהל המדויק לך.
כן.
שמע, לא יודע אם אני עושה את המניפולציה הזאת, אני בהכרח מושך את הקהל שמדויק לי.
צריך לבדוק. חלק גדול בשיווק זה עניין של בדיקה, ולעשות בדיקה, רגע, זה עובד לי, זה נכון לי, זה לא נכון לי, ולהתמקד. יש הרבה דברים שאנחנו עושים בשיווק שהם כן, הם לא, בוא ניקח את ההחלטות המשמעותיות, לא אם אני יוציא עכשיו פוסט או שניים ביום, אלא הדברים היותר משמעותיים. זאת אומרת, גם שם אנחנו צריכים לעשות איזשהו בירור, רגע, מה קודם, מה עכשיו? אם אני עכשיו יתחיל לחשוב ביני לבין עצמי, רגע, אני יוציא פוסט אחד או שניים היום, ואני אתלבט בין עצמי, ביני לבין עצמי אם זה נכון או לא, אבל מה באמת? אז גם שם יש איזשהו סדר עדיפויות. אז אוקיי, אז שמתי איקס על הזה, או הפעלתי כאילו מנגנון של כאילו מוגבלות, ואני רואה באמת, רגע, איזה אנשים זה מביאים, זה מתאים לי, זה לא, אז גם לתת, לפרגן לעצמי, מקום לטעויות, מקום לעצמי לעשות שטויות, מקום לעצמי לבדוק, לבחון, מה עובד לי, עם מה אני מרגיש בנוח, עם מה אני לא מרגיש בנוח, איך זה, זה, וכאילו לתת לעצמי את המקום הזה לראות, כאילו כמו לראות באמת אם זה, אני לא מתחבר לזה, אוקיי, אני, לזה אני לא מתחבר, המון, באמת, המון לקוחות, באמת, בעניין של מוגבלות,
מוגבלות, למה אתה מתכוון?
זה נקרא כאילו כמו ערך מוגבל, מוגבל בזמן, מוגבל בכמות אנשים, זאת אומרת, שני
אנשים. אם לא תקנה, תפספס.
אם לא תקנה, כן, אוקיי. תחושת מחסור, אוקיי. להפעיל את תחושת המחסור. מצד שני, אם לא תפעיל אצל אנשים את תחושת המחסור, אז אנשים מטבע, הטבע שלהם, הם אנשים ידחו את הפעולה שלהם. אז מי מרוויח פה? יכול להיות שאתה הפסדת פה בין, יכול להיות שבעיה... יכול להיות שהפסדת בין, יכול להיות שזה כאילו כמו הצלת את החיים שלו, על ידי זה, זאת אומרת, אם אתה משתמש בזה בצורה הנכונה, הרי זה קיים במציאות. זאת אומרת, הכלי הזה קיים במציאות. אז
מה זאת אומרת? איזה כלי?
הכלי של התחושת מחסור בשיווק הוא קיים. זה כלי למשיכת לקוחות או להנאה לפעולה. הכלי הזה קיים, אוקיי? זה לא אומר שאוקיי, אני מבטל אותו מהמציאות. זה אומר שאני בוחר להשתמש בו בצורה הנכונה. אוקיי? אז אם יש מישהו שאני לא אוהב, מה אני אעשה? או משהו שאני לא אוהב בתוכי. אני אבטל אותו מתוכי? אני לא יכול, האמת. אני אשתמש בו בצורה הנכונה, נגיד אם יש בי כעס, אוקיי? אני יכול לבטל את הכעס מתוכי? אני צריך להשתמש בכעס רק בצורה הנכונה. וככה כל דבר במציאות. אני לא יכול לבטל אותו במציאות, אני צריך למצוא את הדרך הנכונה להשתמש בו. אז תחושת מחסור, אני אשתמש בתחושת מחסור. ואני יכול לבחור, רגע, אני אשתמש בתחושת המחסור כשהיא אמיתית, לא כשהיא מזויפת. או
זאת אומרת, אני באמת, אני לא אכתוב סתם מספר גבוה.
שאני לא אכתוב סתם, או שבאמת יש שני אנשים, או שבאמת עוד יש שני מקומות. אני יכול להחליט בין עצמי. אני יכול להחליט ביני לבין עצמי, רגע, אני אפילו שאין עוד שני אנשים, אבל אני כן אשתמש בכלי הזה, כדי להניע אנשים לפעולה. וכל אחד במדרגה שלו, איפה שהוא נמצא, מול הנקודה הזאת. אוקיי? ואי אפשר להגיד, זה בסדר וזה לא בסדר, כי יש עניין של כאילו כמו כל אחד נמצא איפה שהוא נמצא.
אחד הדברים היפים שאמרת לי באחת השיחות האחרונות שלנו, זה שאמרת לי, אני הבאתי. הבאתי והבאתי ביחד, זה הבאתי. אני הבאתי במולך את התסכול שלי עם העניין הזה של שימוש בתחושת מחסור, או שימוש בפחד לצורך העניין. בסוף זה עובד על פחד.
כן, נכון.
ואז אמרת לי, שמה, אנחנו צריכים ללמוד להניע אנשים גם דרך פחד. ואני אמרתי לך, מה? זה כאילו רודני. זה רודני משתמשים בפחד כדי לשלוט באוכלוסייה הגדולה, כדי שאנחנו נעשה מה שהם רוצים. זה כל העוולות בעולם הזה נובעות מזה. ואז אמרתי לי, שמה, אתה יכול להסתכל על זה ככה. אנחנו לא הולכים לכיוונים האלה. אם היה בן אדם חשוב לך, והוא היה מעשן 30 שנה, 3 קופסאות ביום, לא היית בא ואומר לו, תקשיב, אם אתה ממשיך לעשן, נראה לי אני ואתה הולכים להיפגש באיכילוב. גם עבודה על פחד, אבל אתה מביא את זה גם בעדינות, גם יש בזה מידה של אמת, סבירות מסוימת, גם אולי שלא, אבל סבירות מסוימת שאם הוא ימשיך לעשות את זה, הוא יכולה, ואתה דואג לו, אתה רוצה, אולי בעצם מצלת את חייו, אז צריך לעשות, ואני דיברת, אני חוזר רגע לאתגר, זה מאוד מאתגר, לדעת איך אני משתמש במניפולציות הרגשיות האלה, אולי זה שיחה בכלל על היכרות של בעל העסק עם עצמו, כי אתה אומר, כל אחד ברמה שבה הוא נמצא, כל אחד מה שנוח לו, אולי כל אחד חייב לעשות את העבודה הפנימית הזאת כדי לברר אם זה מתאים לו או לא מתאים לו. אתה יודע, אם אני חוזר טיפה אחורה, למה אנשים כל כך נרתעים משיווק? אפילו המילה הזו. אתה יודע, לא סתם שפתחתי איתך ושאלתי אותך מה האסוציאציה הראשונה שעולה בהקשר של שיווק, כי אני אתיימר ואומר שלי זה מילה שהיא עושה לי משהו. כאילו, למה רוב האנשים נרתעים מהדבר הזה?
בגלל שאחד הדברים הכי, יש שלוש כוחות שמניעים את האדם. אוקיי, אחד מהם זה הכבוד. הכבוד של הבן אדם זה דבר שהוא מאוד מאוד שורשי. עכשיו, העניין של לשווק זה נוגע בנקודה של הכבוד העצמי שלי, של מי אני, מה יחשבו עליי, מה יגידו עליי, יצחקו עליי, ילגעו עליי. איך אני נתפס בעיני הסביבה, האם הם יאהבו אותי או לא יאהבו אותי. זאת אומרת, האם אני אקבל מילוי לרצון הבסיסי, לערך הבסיסי שלי שנקרא רצון לקבל חשיבות, או רצון לקבל כבוד, או רצון להרגיש בעל ערך, וזה משהו מאוד מאוד, מאוד עמוק ושורשי, והוא מגיע עד לילדות, מכל מיני נקודות והתנסויות שזה, וכל אחד מגיע למקום הזה של שיווק, עם עסק, עם עסק מלא זבל הזה, וכשהוא בא, הרי מה התפקיד של המציאות? התפקיד של המציאות, כל מפגש שיש לנו עם המציאות, היא בעצם מוציאה וחושפת כל מיני דברים מהשק שלנו. והמרחב הזה של השיווק, הוא מוציא את כל הדבר הזה של הערך העצמי מתוך הזה, וזה פוגש לנו מקומות שאנחנו לא רוצים זה, בגלל זה מפחיד הרבה אנשים. מעניין. אם אני אקשל, אז מה יחשבו עליי, ואיך אני אראה, ואיך אני נראה, ומה, רגע, ויהיה לי לייקים, או יאהבו אותי, או לא אהבו אותי, או ירשמו, או לא ירשמו. בוא נגיד, אם יהיה לך רק בן אדם אחד בסדנה, מה זה אומר עליך? אומר לך, מה זה אומר? איפה זה יפגוש אותך?
זה כנראה שובר משהו בתדמית שאני מנסה לייצר לעולם.
אתה מבין? אני אומר, כאילו, רגע, אז אני לא טוב, אני לא טוב מספיק, מה זה לא טוב מספיק? אני חסר ערך, אין לי ערך. הערך העצמי זה, וזה משהו שזה עבודה מאוד מאוד,
אתה יודע, זה משהו שאמרת לי כשהתחלתי לעבוד על הסדנה שלי, שאתה עושה אותה גם עם בן אדם אחד. אתה לא משנה כמות האנשים שמגיע לך, אתה עושה אותה, מצידי אתה עושה אותה לבד. ואתה יודע, בהתחלה התלהבתי, אמרתי כן וזה, אבל ככל שהלכנו והתקדמנו, וראיתי שאנשים לא נרשמים, אני נבלתי, אני אגיד לך מה הכי הביל אותי, מהאנשים שיגיעו. הם, אחי, מה, רגע, חשבנו שהולך להיות אחרת. עכשיו, מה זה האנשים שיגיעו? הם פשוט ישקפו לי משהו שאני חווה בפנים. אבל אתה אומר, הכל לטובה, אם יהיו 10 אנשים, מגניב, אתה ממשיך הלאה, היו הרבה עדויות, נוכל לספר על זה הלאה לאנשים אחרים. יגיע בן אדם אחד, יהיה לך סיפור.
נכון,
יחד. זה מגניב, תוכל לעמוד על במה יום אחד ולהגיד, שמו, אני התחלתי עם בן אדם אחד.
נכון.
מעניין.
כן.
הפרק הזה אמור לעלות אחרי שהסדנה הזאת תצא לפועל ביום שלישי הקרוב. אני חייב להגיד שאני סופר מתרגש לקראת הדבר הזה. ונראה מה יהיה, אני עדיין לא יודע כמה אנשים הולכים להגיע. אתה יודע, זה גם...
אתה יודע, בכל מקרה אתה יוצא מורווח, כן? זאת אומרת, אם יגיע בן אדם אחד, איך הסיפור? אם יגיעו, זה איך העדויות, או איך הניסיון, יהיה לך... זאת אומרת, בכל מקרה אתה יוצא פה...
האתגר הכי גדול שלי זה באמת להמשיך. זה גם חוזר רגע לעניין של ההשתדלות. יש איזו ציפייה שהנה, קפצתי למים פעם אחת, שלחתי את הדבר הזה לאוויר, והדברים פשוט התחילו להסתדר. אני לא... דיברת על מחויבות ועל עול ולקח ולעשות את העבודה. יש עבודה לעשות, והיא כל הזמן, היא לא נגמרת באמת. היא פשוט, אתה יודע, דיברתי איתך לפני תחילת הפודקאסט, לפני ההקלטה, אמרתי לך ש... אתה יודע, זה קטע, זה הקלטה בערך מספר 20 שאני עושה. וואו, התחושות ב3-4 פעמים הראשונות הן תחושות אחרות לגמרי מהפעם ה-20. צריך לעבור דרך הדבר הזה. חייבים לעבור דרך הדבר הזה. פשוט לא יאמן. גם בחיים, הבן שלי אתמול, אני בטלפון עושה את השטויות שאני עושה, דברים לא חשובים, והוא מתעקש לא להירדם בלילה, ואני כל דקה וחצי הולך אליו, ואני פשוט מזכיר לעצמי, עוד 2 דקות זה יעבור. אני אהיה איתו 5 דקות, בתוך 5 דקות האלה כבר, 2 דקות הראשונות זה יעבור, כל התסכול והבאסה, ולמה זה ככה, ואין לי זמן לעצמי, וזה, וכל ההסלמה הזאת. אני חייב לעבור דרך ההתחלה הזאת, הממש לא נוחה הזאת. בגלל זה אני עושה מקלחות קרות, רק בשביל לתרגל את הדבר הזה.
זה יותר מזה, אני אגיד לך, כל התפיסת העולם שלנו כבני אדם, זה שאנחנו כל הזמן מחפשים את דווקא את הכיף, את הנוח ואת התענוג.
כן.
אבל החיים האמיתיים זה דווקא לחפש דווקא את, את הלא נוח, את הקושי, את המקומות שמתגרים אותנו, ודווקא מהסבל, מהיסורים, דווקא אותם לקבל באהבה, ודווקא
מהם... יחסים אמביוולנטיים ממה שאמרת עכשיו. זה כאילו קשה לי לקבל את זה עדיין. אמרתי את זה גם אני בהתחלה, ואני חוזר על זה הרבה, ואני מנסה להטמיע את זה בתוכי, אבל כאילו... כנראה שאני עוד לא מבין את החיים עד הסוף. כנראה. יודע, כנראה שעוד לא חוויתי את כל הטוב, הבאמת טוב, ולא עונג רגעי ממשהו שאני עושה ואני מקבל משהו, כדי להגיד לך, שמע, זה העונג הגדול. פה. כי מדברים איתנו כל הזמן על לחיות את החיים במלואם, ושזה נותן הרגשה מטורפת ואנרגיה זורמת בגוף, ואתה שמח ללא תנאי ואוהב ללא תנאי. כנראה שעוד יש לי דרך לעשות.
לכולנו, זה המקום הכי מאתגר שלנו, כי זה המלחמה. מצד אחד אנחנו רוצים לקבל את ההנאה הרגעית והמיידית, אבל מצד שני אנחנו לא יכולים לקבל אותה, כי אם אנחנו נקבל את ההנאה המיידית והרגעית, אנחנו מיד נתנתק ממקור החיים.
כן.
ודווקא אם אנחנו רוצים להתחבר למקור החיים, אנחנו כן צריכים לעשות את לגלות את האור מתוך החושר דווקא. זה נכון שזה לא הזמן, יבוא יום, וגם נוכל ליהנות גם כן מההנאות האלה שאנחנו כרגע לא יכולים, לא יכולים עדיין לממש אותם כרגע בשלב הזה של ההתפתחות האנושית.
אנחנו עוד מסיימים. עבר מהר.
כן. מהר, מהר מדי.
תגיד, יש משהו שהיית רוצה להעביר לאנשים שהם בעלי עסקים, עצמאים, שמתקשים עם כל הנושא הזה של שיווק, שהם רואים הודעות שיווקיות בפייסבוק ומיד מתעצבנים שמנסים למכור להם כל הזמן משהו, וגם הם בעצמם לא עושים הודעות שיווקיות. כאילו, יש משהו שאפשר... להגיד לאנשים שיעזור להם לפתוח את הראש בכל ההקשר הזה?
אני חושב שהעצה הכי טובה זה לקבל את העול. זה ההחלטה הזאת שאני הולך על הדבר. זה העניין הזה, העול הזה. לקבל את העול, זאת אומרת, זה מין מחויבות, זה כמו חתונה. וכמו חתונה, מה קורה כשאנחנו מתחתנים? או כשאנחנו פותחים, זה די דומה. איזה יופי, יש חתונה, הכל כיף, אבל איך שאנחנו, אחרי שאנחנו מתחתנים... הופך להיות סיוט, אוקיי? זה הופך להיות כאילו...
דרך אגב, גם הורות אותו דבר.
הורות, כאילו כמו אישה כל החיים, גברים אולי פחות, אבל מתפללת לילדים, ואחרי שבאים הילדים, היא כאילו כמו...
כן. מה זה? זה לא כזה טענו כמו שחשבתי
שזה. זה סיוט, מה זה? אתה רוצה לישון, אתה צריך לקום. אתה זה, אתה איך שאתה שם ראש, אתה על המיטה, אתה פתאום צריך לקום. אתה עושה את כל הדברים הכי לא... ועסק זה נחשב בן, זה כמו בן, וזה בדיוק אותו דבר. עכשיו העסק שלך צורח ורוצה, ויש לך איזה לקוח שצריך לטפל בו, אתה תקוב ותטפל בו, אפילו אם אתה לא מרגיש טוב, הוא כואב לך ראש או זה. וזה העניין, זה העניין. ואם אתה תיקח את העול, לא אתה, אבל אם בעל עסק ייקח, מתחיל, ייקח את העול הזה, ויקח לעצמו את המחויבות הזאת, נכון, זה לא לא נעים, לא יהיו דברים, הוא יתמודד עם דברים, הוא צריך כאילו כמו לעשות הרבה דברים, אבל בסופו של דבר, זה ישתלם לו. הילד יגדל, ויהיה לו נחת, ויהיה לו, כמובן שיש עוד הרבה דברים ופרטים על הדרך, שהוא צריך, צריך לטפל בהם, אבל כמו כל ילד.
גם אני מציע, מהניסיון האישי שלי, שכדאי לבדוק מה מפחיד אותי בתוך הדבר הזה. כאילו, נכון שאם אני מסתכל על זה בפרספקטיבה של אתיקה ומוסר, אז אני תמיד יכול למצוא משהו שלא מוצא חן בעיניי במה שאנשים אחרים עושים, אני תמיד יכול לבוא ולהגיד, לא, זה לא אני, אני לא רוצה להופיע ככה. ומהניסיון האישי שלי, ושיתפתי מקודם, שזה הדרך שלי, המניפולטיבית, אפשר להגיד, בלי לשים לב, לא מודעת, להימנע מלצאת החוצה. בסוף יש פה איזה פחד, וכמובן שהוא יצדיק את עצמו, והוא יגיד, כן, כן, זה נראה כמו כולם, וזה לא מספיק טוב, וזה שרלטני, וזה כזה, ובסוף יש פחד. והשאלה עד כמה אני מוכן לחוות את הפחד הזה, כשאני יוצא החוצה אל העולם, ולשחרר אותו, כי זו המטרה.
נכון, נכון, ממש ככה.
יש עוד משהו שאתה רוצה להוסיף, לפני שאנחנו מסיימים?
לא, זה מה שאמרת עכשיו, זה המציאות מעוררת בנו כל הזמן דברים.
אהבתי מה שאמרת על המציאות, היא מוציאה.
כן, הנה, נכון, כן, זה יצא ככה.
אהבת? אני חשבתי שהתכוונת לזה.
לא, זה יצא ככה. המפגש שלנו עם המציאות מעורר בנו דברים פנימיים שאנחנו צריכים להתמודד איתו. אנחנו מעורר בנו בעצם את כל הזיכרונות ואת כל הסק הזה שאנחנו סוחבים איתו. הוא מעורר לא בשביל לאתגר אותנו, אלא בשביל שנהיה מודעים לדברים ונוכל לנקות את זה מתוכנו.
בדיוק. אתה רוצה רגע לזרוק מילה על מה שאתה עושה היום? כאילו שאלתי אותך בהתחלה.
היום מה שאני עושה, אני עושה מנטורינג לעסקים, מלווה עסקית ושיווקית.
ורוחנית.
ועל הדרך, זה אתה עושה.
עוזר לאנשים שנאבקים עם הפוסט, שהם לא רוצים להוציא את הפוסט, אז הוא עוזר להם להבין מה הם באמת באו לעשות.
העניין הזה של המנטורינג זה לא רק העניין הניסיון השיווקי והעסקי, אלא גם העניין כאילו כמו לעזור לבן אדם ברמה האישית, לייצב את עצמו ולמצוא את הכוחות, אם זה כוחות נפש, וזה ברור שבסופו של דבר בן אדם צריך להביא את זה מתוך עצמו, אבל איזושהי מסגרת חיצונית שתעזור לבן אדם גם כן לפעול בתוך המסגרת הנפשית הנכונה, שזה מאוד מאוד חשוב.
אני חייב להגיד שאתה אחד האנשים הראשונים שאני פונה אליהם כשאני במצוקה בכל ההקשר העסקי הזה, כי אני מרגיש שאתה מאמין בי. לא מובן מאליו, אתה יודע, היו רגעים שהייתי פונה לאשתי והייתי אומר לה, תראי מה יהודה אמר לי. בבית לא הייתי שומע דברים כאלה, כאילו אני בן 32, אני שומע את הדברים האלה פעם ראשונה לפעמים. בן אדם חיצוני. יכול להיות שהוא לא מכיר אותי עד הסוף, יכול להיות שיש לי פה שיחה על איך, מה אני מרגיש כשרואים אותי, אבל וואלה, לא מובן מאליו, ואני חייב להגיד שאתה באמת עוזר לי מאוד עם היציאה שלי החוצה, ואתה גם מעצבן אותי מאוד.
כן.
זאת אומרת, זה חלק כן. מהעניין, אני חושב. כי אתה יכול לדבר איתי רוחנית, 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 ואז אתה דופק לי את ה... טוב, אז בוא נעבוד המניפולציה של המחסור וזה. עכשיו, בגלל זה אני כל כך מתחבר, כי אתה מניח קרקע, בסיס מאוד נוח לדרוך עליו, כדי שנוכל לעבוד עם הדברים שמאוד קשה לנו לעבוד איתם לפעמים. מניפולציות ומחויבות ואחריות והבנה עמוקה של מי שאנחנו. ואז אתה מביא לי את הדבר הלא נוח הזה לפנים, ויש לי בסיס טוב להישען עליו. אז אני מזמין כל אדם שרוצה לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת, לפנות אליך, אם זה בסדר, אם יורשה לי, יורשה לי.
בשמחה.
אז אני מזמין כל אדם שרוצה לעשות את הקפיצה הזו, שבאמת יהודה הוא באמת האדם הנכון. אני אומר את זה באמת בלב שלם. בכלל לעשות פרק על שיווק בפודקאסט שלי, שלכאורה נראה כאילו לא קשור לכל שאר התכנים, בעיניי זה מאוד מאוד קשור, כי אתה מביא משהו מאוד עמוק, ועם הבנה מאוד עמוקה של הנפש, וגם בסיס מאוד יציב, כמו כל מה שאמרתי עד עכשיו, עם הצדקה. יש הצדקה לדבר הזה, ויש לזה גם אתיקה ו... ומוסר מאוד מאוד גבוה, וסל של ערכים שעוטף את זה, אז לפנות אליך, בעיניי זה תהיה החלטה מאוד מאוד נכונה, ואם הפרק הזה יעלה אחרי הסדנה הראשונה שלי, אז תבואו לסדנה השנייה שלי, שאני אקבע את התאריך בקרוב, כי יהודה אומר לי שאני צריך לקבוע את התאריך בקרוב, כי אנחנו צריכים להמשיך את המומנטום, נכון? צריך לקבוע כבר עכשיו תאריך לסדנה השנייה.
כן.
אחרת התודעה שלי, תחשוב שזה one shot ואנחנו מסיימים עם זה. אז תבואו לסדנה השנייה.
אני גם רוצה להוסיף שאני חושב, באמת, באמת, זה לא שאני אומר לך שאני מאמין בך, זה לא שאני סתם כאילו אומר את זה בשביל, כי אם אני אגיד לך
זה לא בשביל הכסף, אתה אומר, זה לא בשביל שאני אבוא לעוד פגישה.
אם אני אגיד לך שאני אמין בך, אז אתה כאילו אני עושה את העבודה שלי, אלא כי אני באמת, באמת מאמין בך, שאם אתה באמת, אתה כאילו כמו תעשה ואתה תתמיד ואתה אתה באמת, ולא משנה כמה אנשים יהיו בסדנה הראשונה, זה ממש לא משנה, כי אנחנו חושבים לטווח רחוק. ואין לי ספק, אין לי ספק שהסדנאות בשלב מסוים, אני לא יודע מתי, יכול להיות שזה מיד, יתחילו ויגדלו ויגדלו ויגדלו, וזה באמת, השמיים הם הגבול, באמת מבחינת איפה ש... כי זה ברור מה שאתה, מה שבאת לעשות בעולם, ומה שאתה צריך לעשות.
כן, זה ברור לך.
בעצם זה מה שאתה עושה, זה מה שאתה עושה, אין פה כאילו כמו חידות יותר מדי, כי אתה יודע, למה אני לא מתקשר אליך בתור איש אלומיניום? אתה פה. אז איפשהו כאילו כמו זה, מהמקום שלנו קשה לנו לראות את זה, אבל זה המציאות שלך, זה איפה שאתה, וצריך להגדיל את זה שוב, עוד ועוד ועוד.
תודה רבה, יקירי. אני מעריך גם את כל המילים החמות בסוף, אני כמובן גם שולח אותם לכל אדם, כי הן נכונות לכל אדם. כל אדם שיתמיד ויעשה ומחויב, השמיים הם הגבול. אז תודה רבה על זה, יקירי.
תודה.
תודה רבה שנשארתם איתנו עד עכשיו. אני ממש מקווה שהפרק הזה ניקה מעט מהסטיגמות סביב המילה הזו, שיווק וסביב התחום הזה. אני מקווה שהוא חידה תובנות בהקשר של התפקיד המקצועי שלנו בעולם ואת המשמעות העמוקה של התמדה ומחויבות. אם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אנא, תעבירו אותו הלאה, שתפו, דרגו, תיגעו כדי שיגיע לכל אדם. אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרי ברשתות החברתיות, בדפים שלי של יד פז, ואנחנו נתראה בפרק הבא.